טוב, אנחנו לא חלק מרצף של כלום, בסדר? אני לא מכיר אתכם, אתם לא מכירות אותי. אז נלמד סוגיה שנראה לי נכונה תמיד. היא צמחה אצלי בשבועות האחרונים דרך פרשיות השבוע, אז יש איזה כנס של הקשר מסוים, אבל דברים שנכונים תמיד. הגמרא מסכת ברכות אומרת על הפסוק הסכת ושמע ישראל. זה פסוק שנאמר לפני מתן תורה. התורה אומרת הסכת ושמע ישראל, והגמרא מסכת ברכות דורשת הרבה דרשות על המילים, על המילה הסכת. כי המילה הסכת היא מילה שהיא לא מילה רגילה. וכשחזל מזהים שיש מילה שהיא חריגה, אז הם מנסים להבין מה התורה רצתה לרמוז. לפעמים הרמז הוא בפירוש של המילה, ולפעמים הרמז הוא במבנה של המילה. למשל, פירוש שלא מופיע לפניכם, הגמרא אומרת, הסכת זה בעצם חיבור של שתי מילים, אס ואז כתת. אס זה תהיה בשקט, וכתת זה תעבוד, כמו שמן זית כתית. אומרת הגמרא שם, מה זה הסכת ושמע ישראל? אס ואז כתת. הכוונה, כשניגשים ללמוד תורה, קודם כל צריך להיות בשקט, הכוונה להקשיב, ואחרי זה צריך לקטט, ללמוד. יש שלב מקדים לפני שאני מתחיל לחדש וליצור, זה שלב של שתיקה, של הקשבה. אחרי זה הגמרא אומרת פירוש אחר, דבר אחר, הסכת ושמע ישראל, קטטו עצמכם על דברי תורה. זה דרשה מוכרת, תכף בהמשך יהיה מוכר לכם יותר. אומרת הגמרא שהתורה אומרת לפני מתן תורה הסכת, הכוונה, אדם צריך לכתות את עצמו. מה זה לכתות את עצמו? למעוך את עצמו. איפה המילה הזאת מוכרת לנו? שמן זית קטית. למה הוא נקרא קטית? כי איך מכינים שמן זית? לוקחים זיתים, בבית הבד מואכים אותם, סוחטים אותם, עד שיוצא להם המיץ. ככה מכינים שמן זית. אז נסו לדמיין מה זה אומר על האישיות שלנו. אומרת הגמרא, כדי להיפגש עם תורה, דמיינו זית שנמעך תחת אבן ענקית, וזה בעצם מואך לו את הצורה, עד שיוצא ממנו כל המיץ, וזה מה שצריך לעשות כשניגשים ללמוד תורה. אם זה לא מספיק מבהיל, אומרת הגמרא, כדאמר ריש לקיש, דאמר ריש לקיש, מניין שאין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שימית עצמו עליה, שנאמר, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. גם כאן, ריש לקיש דורש לא את הפסק, את הפשט של הפסוקים, הפשט הוא, זאת התורה, הכוונה, התורה עכשיו הולכת למנות תורה, כוונה חוקים. אדם כי ימות באוהל, כל דיני תומה וטהרה. מה קורה לאדם שמת באוהל? יש תומת האוהל, כל מי שאיתו באוהל נטמע, ואם הוא כהן, ואם הוא ישראל, איך הוא צריך להיטהר. אבל ריש לקיש אומר, התורה יכולה להיות מובנת גם במילים הגלויות שלה, וגם ברמזים שלה. אז מה הרמז פה? זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. מה זה תורה? למות. מה זה אוהל? בית מדרש. כמו שקראנו השבת על יעקב אבינו, יעקב אשתם יושב אוהלים, אומר רש"י, מה זה אוהלים? שם ועבר. זה אוהל. מקום שאתה נכנס אליו ויושב ועוסק בתורה. אז מה זה תורה? דבר ראשון, זה חוויה של זית שנמעך מתחת לבית הבד. הוא בעצם מאבד את כל הצורה שלו. ואם זה לא מספיק מובן, אז אומר לנו ריש לקיש, אתה רוצה לקנות תורה? את רוצה לקנות תורה? יש דרך אחת. אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו עליה. אי אפשר לגשת לתורה בצורה פושרת, ככה ללמוד תורה מהצד, דבר נחמד, דבר מעניין, אומר ריש לקיש, אם תעשה את זה ככה, זה לא מתקיים. הצורה היחידה שזה יכול להתקיים, זה מי שממית עצמו עליה. טוב, זה מוזר. זה מוזר, זה גם לא נעים כל כך לשמוע דבר כזה, כי אנחנו רוצים להאמין שהתורה היא תורת חיים, והתורה היא דבר שהוא נעים, וריש לקיש אמרנו, אולי זה גם נכון, אבל זה לא הכל. יש בתורה מימד מאוד מאוד תובעני. התורה זה לא רק דבר מעניין, ששופך אור חדש על החיים, ואדם המאמין הוא יותר מאושר, כי הוא מבין את החיים יותר טוב, ויש לו אלוקים, יש לו על מי נשאר. אומר ריש לקיש, התורה יש לה מימד מסוים, הרבה יותר תובעני מזה. שכדי להבין מה זה תורה, אתה חייב להעמיד את עצמך. מה זה יוצא בנו, איזה תחושת נולד לנו מהדבר הזה? קודם כל, אתה עומד פה משהו רציני. זאת אומרת, לא כל דבר דורש ממך למות כדי להיפגש איתו. עכשיו הדברים בחיים שאפשר להיפגש איתם גם בלי למות. אבל השאלה היא, אני רוצה לקיים תורה, אז אני ממית עצמי עליה, ואז מה נשאר? זאת אומרת, מי נשאר שהתורה תתקיים בו אחרי שהאדם מת? כוונה, אם האדם מחק את כל האישיות שלו, את כל הרצונות שלו, כדי להיפגש עם התורה, יש לקיש מבטיח שמי שיעשה את זה, התורה תתקיים בו. במי? מי זה בו? הוא הרי מת, לא נשאר ממנו שום דבר. הגמרא במקום אחר, אומרת, מסכת עבודה זרה, היא לא מתכתבת ישירות עם הגמרא שלנו, אבל היא בעצם מביאה קול אחר. אומרת הגמרא ככה, כי אם בתורת השם חפצו, כן, זה פסוק מתהילים, והיה קץ אותו לפלגימיים וכו' וכו', מה זה בתורת השם חפצו? אמר רבי, אמר רב, אין אדם לומד תורה, אלא ממקום שליבו חפץ, שנאמר, כי אם בתורת השם חפצו. זה כבר המנגינה אחרת, כי ריש לקיש דיבר על זה, שכדי להיפגש עם תורה צריך להעמית. מה זה להעמית? הוא לא התכוון להתאבד, נכון? ככל הנראה. הוא התכוון להגיד הכוונה, הרצונות שלך, החלומות שלך, שים אותם בצד, יש פה משהו הרבה יותר גדול ממך. והגמרא אצלנו אומרת משהו אחר, היא אומרת, אין אדם למד תורה, אלא מקום שליבו חפץ. מקום שליבו חפץ, זה בעצם אומר שהלב שלנו הוא משהו משמעותי. וזה כמעט הפוך. לפי ריש לקיש, כדי להיפגש עם תורה, אתה צריך להעמיד את עצמך. אבל לפי הגמרא בעבודה זרה אומר לנו רב, כדי להיפגש עם תורה אין דרך אחרת, אלא לברר מה אתה חפץ, מה הרצונות שלך, להבין אותם, וללמוד תורה בהתאם לרצונות שלך. האם זו אמירה באלמה? אומרת הגמרא לא, בוא נספר לכם סיפור, זה קרה באמת. לוי ורבי שמעון ברבי, ית וקמא דרבי, וקפס כסדרה. כן, לוי ורבי שמעון ברבי יושבים לפני רבי, ולומדים תורה. סליק ספרה, עשו סיום, סיימו ספר אחד, ועכשיו כמו כל שיעור טוב, שואלים את הרב מה הדבר הבא שרוצים ללמוד. אז הרב שואל אותם מה אתם רוצים ללמוד. לוי אמר, ליתון לנו משלה. בוא נלמד ספר משלה. רבי שמעון ברבי אמר, ליתון לנו תהילים. אני רוצה ללמוד תהילים. טוב, מה עושים? שיעור קטן, שני תלמידים, אחד רוצה משלה, אחד רוצה תהילים. קפיה ללוי ואיתו תהילים. עשו שם קואליציה נגדו, וכפו עליו ללמוד תהילים. טוב, אין לו ברירה, שתיים מול אחד לומדים תהילים. כמעט הוא אחה לפסוק בתהילים, כי אם בתורת השם חפצו. פריש רבי ואמר, תוך כדי הלימוד, הסדור של אמר להם רבי, מה זה בתורת השם חפצו? אין אדם לומד תורה, אלא עם מקום שליבו חפץ. אמר לוי, רבי, נתת לנו רשות לעמוד. מה אומר לוי? אני פה עכשיו בכפייה. רציתי ללמוד משלה. אבל קבעתם שלומדים תהילים, אני לומד תהילים. אבל תוך כדי לימוד בתהילים, מה למדנו? שאדם לא יכול ללמוד דבר שהוא לא חפץ בו. אז אמר, אם ככה יש לי רשות לקום וללכת. והוא קם והולך. למה הסיפור הזה? הגמרא אומרת, הדרשה של רבי היא לא דרשה באלמה, היא אמיתית. כשרבי אמר, אין אדם לומד תורה למקום שליבו חפץ, הוא התכוון באמת, ולוי לקח את זה ברצינות, וברגע שזה לימוד שהוא לא חפץ בו, שלא התאים לרצונות שלו, הוא קם והלך. פריש רבי ואמר, מתקדם הרב דימי בר חמה, כל העוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו, שנאמר, כי נשם חפצו. בסדר? זו דרשה אחרת, שמי שעוסק בתורה, השם מקיים את הרצונות שלו, זה גם דרשה שמעצימה את הרצון של האדם. אמר רבה, לעולם ילמוד אדם תורה במקום שליבו חפץ. כוונה, לא רק מה לומדים, אלא גם איפה לומדים. ואמר רבה, בתחילה נקראת על שמו של הקדוש ברוך הוא, ולבסוף נקראת על שמו, שנאמר, כי אם בתורת השם חפצו, בסוף מה כתוב? ובתורתו יהגה יומם ולילה. מבין רבה שתורתו זה תורה של מי? לא של הקדוש ברוך הוא, אלא של האדם. כלומר, יש תהליך שמתחיל מדי שהאדם לומד את התורה שלו, אם הוא לומד ברצינות, הוא בסוף מתחיל ללמוד את התורה של עצמו. אז יש פה שתי תנועות הפוכות, איך קונים תורה. לפי ריש לקיש, כדי לקיים תורה, כדי לקנות תורה, צריך למות. להעמיד את הרצונות, המחשבות, השאיפות, האישיות, כל מה שבאת איתו, תניח בצד, יש פה משהו הרבה יותר גדול ממך, הרבה יותר עליון ממך, אתה לא מבין אותו בכלל. ואם אתה נשאר עם התפיסת העולם, שלך, עם הרצונות שלך, אתה לא תוכל לקבל תורה. כי האישיות שלך היא מפריעה לתורה להיקלט, כמו שדורשים בחסידות, כי אנוכי עומד בין השם וביניכם, דורשים בחסידות, אנוכי, כוונה האני, האנוכיות של האדם, זה עומד ביני וביניכם. כוונה האנוכי של האדם, זה חוצץ בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. מצד שני, רבי ורבה, אומרים לו משהו הפוך לגמרי. אם תמות, אז אין פה חפצו. ואין אדם לומד תורה, אלא אין מקום שליבו חפץ. ואם אדם לומד תורה, מקום שליבו לא חפץ, זה לא בדיוק לימוד תורה. ולוי עושה הלכה למעשה וקמה לימוד תורה, כי זה לא התורה שליבו חפץ. איך ליישב את שני הדברים? אז ניגש לסוגיה בספר בראשית, סוגיית הברית מילה, שהתורה עוסקת בפשטות בברית מילה עצמה, מצווה שמוטלת על הזכרים מגיל 8 ימים, אבל אנחנו נראה נלמד את הסוגיה במקום העמוק של ברית מילה, במקום של קריטת ברית, ואולי דרך זה נוכל ליישב בין שתי המקורות. אז התורה מתארת ככה, וירא אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. מי מדובר? אברהם אבינו. אברהם עשה ברית מילה בגיל מבוגר מאוד, והוא חלוש והוא זקן מהברית מילה, וכמו שכולם מכירים כבר נראה לי מהגן, למרות הכאבים ולמרות השמש החמה, הוא יושב בפתח האוהל ומחכה שיבואו אורחים. כן, אברהם איש החסד, לא מחכה שאורחים יבואו אליו, הוא יושב בחוץ, אולי מישהו עובר, ולמרות החום, והקדוש ברוך הוא עשה חום בכוונה כדי שאנשים לא ילכו, אבל אברהם, זה לא שימח אותו שהוא יכול עכשיו להחלים בשקט, זה צייר אותו, אז הוא יושב בחוץ, אולי בכל זאת מישהו נתקע בשמש ויבוא אליי. חז"ל שמים לב שיש פה מילה, שתי מילים, שלכאורה הן לא משמעותיות. באלוני ממרא. למה זה משמעותי לתורה לציין שעכשיו אברהם אחרי הברית יושב באלוני ממרא? מה היה חסר מהכתוב? וירא אליו השם, והוא יושב פתח אוהל כחום היום. מה היה חסר? היינו מבינים שהוא איש חסד, היינו מבינים שחם, היינו מבינים שאין אורחים ושהוא מחכה לאורחים. אז אומר רש"י במקור הבא, הוא שנתן לו עצה על המילה, לפיכך נגלה עליו בחלקו. אומר רש"י בשם חז"ל, לא סתם ציינה התורה שאברהם עשה את הברית מילה באלוני ממרא. איפה זה אלוני ממרא? פה, קריית ארבע, רמת ממרא חרסינה, זה האזור. ואומר רש"י, למה התורה ציינה שאברהם יושב באלוני ממרא? בגלל שממרא נתן לאברהם עצה על המילה, לפיכך נגלה עליו בחלקו. אז תכף ניכנס להבין יותר מה זה, אבל מתברר שאברהם צובה על המילה, והוא לא הסתדל עם זה לבד, הוא היה צריך עצה, ומי שהביא לו עצה זה איש שקוראים לו ממרא, וכנראה הקדוש ברוך הוא מאוד מצא חן בעיניו העצה שממרא נתן לו, ולכן התורה מציינת שהקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם בחלק של ממרא. אז מה הסיפור? בוא ניכנס למדרש, מובא פה בראם, מהמדרש. בבראשית רבה אמרו בהדיה, למה נקרא שמו ממרא? רבי עזריה בשם רבי יהושע אמר, מפני שימרה פנים באברהם. מה הכוונה? סיפור. שכשאמר לו הקדוש ברוך הוא למול, הלך ונמלך בשלושת אוהביו. וזה משפט מטלטל. אברהם מצטווה לעשות ברית מילה. מה מצופה מאדם שאלוקים מצווה אותו לעשות משהו? שיעשה. על אחת כמה וכמה שמדובר על לא אנחנו, אנשים פשוטים, על אברהם אבינו, אבי האומה. על אחת כמה וכמה שזה אותו אברהם שנזרק לכבשן האש ברור כסדים, ושכאשר אומרים לו ללכת לארץ ישראל, לך לך מארצך ולתך 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 ולתך, הוא הולך ולא שואל שאלות. עוזב הכל, את המשפחה, את המולדת, הכל הכל הוא עוזב והולך לאן, הוא לא יודע, כי אלוקים ציווה. ואחרי שמגיע לארץ, יש רעב, אז למרות כל ההבטחות, הוא יורד חזרה למצרים, והסיפור עם רינה אחותיית. אברהם אבינו הולך עם הקדוש ברוך הוא בצורה מאוד מאוד תמימה. כל מה שאלוקים אומר לו, הוא עושה בלי לשאול שאלות. ופתאום פה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעשה ברית מילה. והוא הולך ונמלך באוהביו, זאת אומרת, הוא הולך לחבר'ה שלו, תכף נראה מה השמות שלהם, ושואל אותם, מה אתם אומרים? אלוקים ציווה לעשות ברית מילה, מה דעתכם? כן, לא, כדאי, לא כדאי. מאוד מאוד מוזר. מה קרה לאברהם אבינו? שפתאום הוא מתלבט, מהסס, או נשאל הפוך, מה יש בברית מילה שפתאום כל כך מרתיע את אברהם אבינו? אז אולי זה לא נעים, אבל זה נראה לי פחות מסובך מאשר לקפוץ לכבשן האש. ולשם אברהם קפץ בגיל הרבה יותר צעיר בלי להתלבט. אז נעשה לו נס, והוא לא נשרף. הוא לא ידע זה מראש. אח שלו שקפץ איתו, הרן, נשרף. אברהם לא ידע מראש. אז אברהם לא, שיקולים של כואב, לא נעים, פחות מעסיקים את אברהם. מה ענו לו חבריו? חבריו זה ענר, אשכול וממרא. אמר לו ענר, אתה כבר בן 100 שנה, ותצייר נפשך? אומר לו ענר, מה ברית מילה? אתה רציני? אתה בן 100. מה פתאום? זה כואב, זה מסוכן, אתה אדם זקן, אל תעשה. אמר לו אשכול, למה אתה ממאיס עצמך בין שונאיך? אשכול גם מתנגד, כמו ענר לברית מילה, אבל משיקול אחר, לא מהשיקול של סכנת נפשות, אלא מהשיקול שברית מילה זה דבר שלא היה מוכר בעולם עד היום, זה מנהג שלא הכירו אותו, וגם ככה אברהם מאוד מאוד חריג משאר העולם, אברהם מעבר אחד, אברהם העברי, כולם מעבר השני, ואתה עושה עכשיו עוד משהו שיגרום לסונים שלך שתהיה יותר מאוס ביניהם. מי הסונים של אברהם? כל העובדי עבודה זרה, כל אלה שאברהם נלחם בתפיסה שלהם, כוללו שאברהם נלחם כנגדם וקרא בשם השם, יש בורא לעולם, יש מנהיג אחד לעולם, צריך לעבוד אותו, להתפעל אליו. יש לו מספיק שונאים. אולי תרח וכל חבריו, שהוא ניפץ להם את כל הפסלים. ועכשיו אומר לו אשכול, תעשה ברית מילה עכשיו, זה סתם, זה עוד יותר ליצור מרחק בינך לבין העולם, לא כדאי. טוב, שתיים נגד. אמר לו ממרא, איכן לא עמד לך אלוהיך? בכבשן האש, ברעבון, כן, הרעב שהיה בארץ ישראל, במלאכים, כשהאחיין שלו לוט נשבע במלחמת ארבעת המלאכים את החמישה, ואברהם הולך וביחד עם או אליעזר לבד, או 318 חיילים, מנצח כמה אימפריות, משחרר את כל הרכוש, את כל הנפש ואת לוט, אומר לו ממרא, בכל המקומות האלה, אלוקים היה איתך. והדבר הזה שאומר לך, אין אתה שומע לו? כאילו, ממרא אומר לו, את האמת בפרצוף, בצורה הכי ברורה שיש. איך אתה מתלבט? אותו אלוקים ששמר אותך, הלך איתך, ליווה אותך, הגן עליך, סייע בכל מעשיך, אתה עכשיו מתלבט על הדבר הזה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה נתת לו עצה למול, חייך, כן, לשון שבועה, איני נגלה אליו, לא בפלטין של ענר, ולא בפלטין של אשכול, אלא בפלטין שלך. עד ההוא דכתיב, וירא אליו אדוני, באלוני ממרא. עד כאן הסיפור. אברהם מצטווה על ברית מילה, בגיל 100, הוא מהסס, ושאלנו מאוד מוזר, למה אברהם מתלבט, יש בחוץ ציווה, ואברהם מוסר את הנפש, ואנחנו רואים שענר מתנגד, כי זה מסוכן, אשכול מתנגד, כי זה יוצר מרחק בינו לבין שער העולם, ודווקא ממרא הוא זה שאומר לו, אל תהסס, תלך. אז ענר ואשכול אולי מאכזבים קצת, אבל הם מייצגים את התפיסה האנושית הפשוטה. אתה בן 100, זה מסוכן, וגם באמת זה מנהג מוזר, העולם לא מכיר את זה, אל תעשה את זה. וממרא הוא הדמות החיובית בסיפור. שואל השפת אמת. באלוני ממרא, שנתן לו עצה על המילה. ולמה נכתב זה? ומה שבח לממרא שהסיעו למול, כי מה אכפת לי? שפת אמת קצת מצנן את האווירה. המדרש כאילו מאוד התלב עם ממרא. אשכול אמר לא, ענר אמר לא, ממרא אמר כן. אומר השפת אמת, אז הוא אמר כן, מה אכפת לו? זה לא שהוא אמר, יאללה, מי איתך? יאללה, עושים ברית מילה שנינו. זה יפה. הוא אומר לאברהם, אני איתך, עושים את זה, זה הקרבה. אבל מה ממרא אמר לו? תעשה. כן, בשבת למדנו את זה והבאנו דוגמה. מישהו מוצא, לא משנה, מישהו מוצא שיש להם התאמה לתרומת כליה. לאיזה קרוב משפחה, או סתם מישהו מחפש. ואז בחור צעיר, בן 25, רוצה לתרום כליה, והוא מתלבט עם חברים שלו. אז חבר אחד אומר לו, לא, זה מסוכן, וזה וזה, ואז חבר עושה לו, יאללה תרום, מה אכפת לך? יאללה תרום. לא, זה לא כזה מרשים. מה זה לא כזה מרשים? אז מה, אז אתה אומר לו לתרום, זה נחמד שאתה לא מצנן לו את האווירה. אבל מה, איזה מחיר שילמת על התרומה הזאת? איזו הקרבה בזה שאתה אומר לחבר שלך יאללה תרום? אולי אתה סתם חסר אחריות? אולי סתם לא אכפת לך? אולי הנר באמת הרבה יותר אוהב את אברהם ולכן הוא דואג שהוא לא יעשה מעשה מסוכן, ואתה ממריא אומר יאללה תעשה ברית מילה, לך על זה, אלוקים אמר תעשה. אולי הוא סתם זרמן? שואל השפת אמת, מה עשה ממרא שהוא זכה שהתורה מציינת אותו לשבח ואלוקים מתגלה לאברהם דווקא בחלקה של ממרא? ואם נלך שוב על המשל של תרומת כליה, בבית חולים או בעמותת של הרב אבר, כנראה השלט על התרומת כליה יהיה לאותו אחד שתרם כליה, ולא לאותו אחד שאמר לחבר שלו יאללה תרום. עכשיו קודמת, במה זכה ממרא להנצחה על ימינו אנו, שהוא זה שאנחנו זוכרים עד היום, שהוא נתן עצה לאברהם למול. אומר השפת אמת, לא הבנתם כלום. אך ודאי הבינו מי, הנר, אשכול וממרא. כי על ידי המילה שנכרת ברית להיות מיוחד ובזרוע לשם יתברך, להיות נבדל מכל האומות, ולזאת לא הסכימו הנר ואשכול. אומר שפת אמת, מה חשבת? שהסיפור הוא המיתוחון שכזה של הברית מילה? לא, זה שטויות. אברהם עשה דברים הרבה יותר מורכבים. אומר שפת אמת, כולם שם, כל הפורום של הרביעה מבינים שברית מילה זה אירוע שהולך לשנות את העולם בצורה בלתי הפיכה. עד היום, כולם היו ביחד. היה צדיקים, היה רשעים, היה עבדה עבודה זרה, האלה שקראו בשם אחד. לא היה עם ישראל. אברהם לא היה יהודי. הוא היה אחד מכולם. הוא הבן של תרח, הוא אח של נחור. זאת אומרת, אברהם הוא אחד מהחבר'ה, אחד מכולם, שקרא לדרך חדשה, קרא לעבוד את השם, הצטרפו אליו אנשים, ושרה גם הצירפה אליה אנשים לעבודת השם. אבל לא היה הבדל מהותי בין אברהם לשאר העולם, בנגלה. ומי החברים של אברהם? הנר, אשכול, ממרא. הם כנראה חברים שלו, לא חברים מהסניף. כנראה ביחד בירו סוגיות רוחניות, הם כנראה היו שותפים לקריאה שלו בשם השם, הם כנראה השתכנעו ממנו שיש בורא לעולם ושצריך לעבוד אותו. ופתאום הקדוש ברוך הוא פונה לאחד מהחבורה ואומר לו, אתה אחר, אתה מסכים להיות אחר, אבל אחר לגמרי. ואברהם מתלבט, שזה מחירים דרמטיים לאברהם. הרי אברהם הוא קורא בשם השם, אברהם הוא חלק מהאנושות והוא קורא בשם השם לאותה אנושות. ברגע שעושה ברית מילה הוא יהיה מסומן, הוא כבר שייך לאטמוספירה אחרת, הוא כבר לא אחד מכולם. מה יהיה על המפעל חיים שלו שקריאה בשם השם? ימשיכו להקשיב לו? לא בטוח. אתה בסדר, אתה עם נבחר, אתה עם סגולה, עזוב אותנו, לא קשור אלינו. וגם הנר ואשכול, אפילו ברמה האישית, לא רוצים לוותר על אברהם. הם מבינים שברגע שאברהם עושה ברית מילה, נגמר, החבילה מתפרקת. מעכשיו יש הנר, אשכול, ממרא, ואברהם. להיות מיוחד הוא וזרוע להשם יתברך, להיות נבדל מכל האומות, והנר ואשכול לא מסכימים. לא מתוך מקום נמוך, לא מתוך מקום, זה ברית מילה, זה מסוכן, לא, לא, לא. הם לא רוצים. הם לא רוצים שאברהם ייעלם מהחיים שלהם, גם במובן הפרטי, וגם לא רוצים שאברהם, הדמות האדירה הזאת שקוראת בשם השם, ייעלם ויתנתק מהאנושות, יקים לו אומה נבדלת, עם השם, יהודים, עם נבחר, עם סגולה, וזהו, זה בלתי הפיך. לסבר את האוזן, עוד כמה שנים אברהם יהיה לו ילד, הילד הזה לא יוכל להתחתן עם הבת של הנרש כל ממרא, והנכדים גם לו, זהו, נגמר הסיפור. אנחנו מעכשיו שונים מהותית. זה לא רק עובדה עבודה זרה וקוראים בשם השם, אלא זה פרי וקליפה. עם ישראל ושבעים אומות העולם. ואני ושכולם מסכימים. למה? לא יודע. אולי כי הם אגואיסטים, ולא רוצים לוותר על אברהם. ואולי כי אומרים, אברהם זה לא חכם. אבל ממרא האמין כי כך צריך להיות. ושאינו כדאי להידמות אליו. מי? ממרא. ממרא מבין שעם כל הכאב והצער שבדבר, מתברר שאני לא אברהם. מתברר שאברהם הוא מליגה אחרת. והסכים עמו אף שידע שיתרחק על ידי זה. אומר השפת אמת, אם שאלתם את עצמכם מה עשה ממרא שהוא זכה שאלוקים יתגלה בחלקו, מה עשה ממרא שהוא ראוי לכזה שבח, אני סך הכל אמרת, עשה ברית מילה, איזה מחיר הוא שילם? אומר שפת אמת, הוא שילם מחיר אדיר. הוא הסכים לקבל את זה שאברהם החבר שלו לא בליגה שלו. שאלוקים מכל האנושות בחר אותו ולא אותך. אולי זה מעליב, אולי זה לא נעים, זה מה שאלוקים אמר. הנר ואשכול סרבו. ממרא אומר, אם אלוקים אמר את זה, כך צריך להיות. ומסתבר שאיני כדאי להידמות אליו. עד היום חשבתי שאני ואברהם עשויים מאותו חומר. אבל אחרי שאלוקים קורא לאברהם, בוא, אני רוצה לכרות איתך ברית, אתה עכשיו קשור אליי בקשר מיוחד יותר מכל שאר העולם, מסתבר, אומר ממרא, ומגייס לשם את כל הענווה ואת כל האצילות, איני כדאי להידמות אליו, והסכים עמו אף שידע שיתרחק על ידי זה. ממרא מסכים לאברהם לפרוס כנפיים ולהתנתק. וממרא יודע שזהו. שברגע שאברהם עושה את זה, הוא מתרחק ממנו. הוא כבר לא מהחבורה שלנו, הוא לא מהאנושות שלנו. עד כאן ממית עצמו עליה. ממרא מבין שכדי לקיים רצון השם, לפעמים צריך לשלם מחירים מאוד מאוד כבדים, והנר ואשכול לא מוכן לשלם את המחירים האלה, וממרא מוכן לשלם את המחיר הזה. ממרא מוכן להמית את עצמו כדי לקיים את דברי אלוקים. אומר שפת אמת, זה לא נגמר פה. ועל ידי זה דווקא זכה להתקרב ונגלה בחלקו. והיה לו שייכות על ידי זה הריחוק עצמו. תכף נמשיך השפת אמת למה זה אומר לנו. אבל מה קרה לממרא אומר השפת אמת? ממרא עמד שם ברגע המטלטל הזה, ואברהם שואל, תגיד לי, לחתוך או לא לחתוך? לחתוך את הקשר ביני לבינך, להתנתק ממך לעולמים, לכרות ברית עם האלוקים, להפוך להיות נבדל, מיוחד, רחוק, גבוה, ואני ואתה זהו, סיימנו? או לא? אומר לו ממרא, תחתוך. תחתוך את הקשר בינינו. אם זה מה שאלוקים רוצה ממך, זה מה שנכון להיות. אומר לו אברהם, אנחנו יותר לא נדבר. אנחנו יותר שייכים לשתי עולמות אחרים. לך. מה קרה בסוף? אברהם מתיישב בחלק של ממרא מהשפת אמת. ואלוקים מתגלה לאברהם דווקא בחלק של ממרא. איפה הנר ואשכול? נעלמו. אלה שלא היו מוכנים להמית את עצמם, אלה שרצו לשמור על אברהם לידם, נעלמו. והיחיד שהיה מוכן להמית את עצמו ולמחוק את עצמו, הוא זה שנזכר לנצח. אומר השפת אמת, והוא ללמד לכל איש ישראל, שאין אדם יכול לעשות דבר, אי אפשר לעשות כלום, רק על ידי שמתבטל לכלל ישראל. וצריך לגמור בדעתו, שאם יהיה כבוד שמיים יותר בחבריו, הוא מבטל עצמו וכל אשר לו. זה ממית עצמו. אומר השפת אמת, ברור מאוד מאוד נוקב. תחשוב שאתה חלק מאותה רביעייה, ואלוקים בחר בחבר שלך ולא בך. או לא אלוקים, עם ישראל, המציאות. מה אתה עושה? אתה מוכן לקבל שעכשיו כבוד שמיים הופיע על ידי חבר שלך ולא על ידך? אני לא מוכן. אז אתה ענר ואשכול. אתה לא מוכן? אתה עסוק אולי במקום שלך, בצרכים שלך, לא בכלל ישראל. בסדר? לא שווה יותר מדי. אולי בטווח הקצר, תרוויח, תצליח להילחם טיפה, לגרום שהתפקיד יעבור מחברך אליך, אבל אתה יודע טוב מאוד שזה לא שלך. אתה יודע טוב מאוד שכבוד שמיים צריך להופיע דרך חבר שלך. אבל מה השפת אמת? אם אתה הולך בדרכו של ממרא, ואתה מזהה בתוכך שכבוד שמיים יכול להופיע דרך חבר שלך יותר מאשר אצלך. ודורש ממך לקחת צעד אחורה, להימחק, להעמיד עצמך, להתבטל לכלל ישראל. אתה מוכן או לא מוכן? אם אתה עסוק בכבוד שמיים, אז אתה מוכן. אבל מה איתי? יש דברים יותר גדולים ממה איתך. יש דברים יותר גדולים מהחלומות שלך, מהרצונות שלך, מהקריירה שלך. יש כבוד שמיים, יש כלל ישראל. אתה מוכן או לא מוכן? זה מבחן מאוד מאוד קשה. אומר השפת אמת, זה לא נגמר פה. ועל ידי זה יוכל למצוא מקום תמיד. וזהו שנאמר, זה שאמרו, מי שממעה את כבוד עצמו ומרבה כבוד שמיים, כבוד שמיים מתרבה וכבודו מתרבה. אומר השפת אמת, אם היית מוכן לחצות את הקווים ולהעמית עצמך, היית מוכן לשלם את המחיר הכי כבד, למות. כל החלומות, כל הרצונות, כל השאיפות, כי זה מה שאלוקים רוצה. כי זה מה שצריך לקרות. אתה מוכן לזה? יופי. לך תעשה את זה. עשית את זה? עכשיו גרי חסוד. לא מתת. הפוך. אתה עכשיו חי בעוצמה הרבה יותר גדולה. סתכלו על ממרא. ממרא היה מוכן לתת לאברהם להמשיך קדימה, והוא יוצא במת ההיסטוריה. מעכשיו ההיסטוריה לא מעניינת, נכון? בראשית נוח, אנחנו עסוקים, לא בעם ישראל, אנחנו עסוקים בכל העולם. מי לך לך? העולם לא מעניין. אנחנו עסוקים רק באברהם, ואחרי זה ביצחק, ישמעאל הולך הצידה, ואחרי זה ביעקב, עשיו הולך הצידה, אחרי זה 12 שבטים, זהו. מאז, מי לך לך? התורה עוסקת רק בעם אחד מתוך כל העולם. כל השאר לא כל כך מעניינים. ממרא אומר, אני מוכן לזה. אני לא עסוק בעצמי. ואלוקים אמר את זה. אומר לאברהם, תגיד לי, ממתי החשבונות האלה הקטנים בכלל רלוונטי למשהו? אלוקים אמר, תעשה. ואחרי שהוא עשה את זה, התורה אומרת, ממרא, אתה נשאר פה לנצח. ולמשך כל ההיסטוריה, כשעם ישראל יקרא לברית מילה של אברהם, עם ישראל יקרא שזה נעשה בחלקה שלך. ממרא ומצח בתורה. לא כולם זכו לזה. להיות מתוארים במעלה וחשיבות בפסוקי התורה. ועד היום החרסינה נקראת רמת ממרא. היחיד שהיה מוכן להעמית את עצמו, הוא היחיד שחי עד היום. נזכר עד היום. נוכח עד היום. אז מה השפת אמת? אין סתירה בין ריש לקיש לבין רבי. באמת כדי לקיים תורה צריך להעמית את עצמך. למה? כי התורה זה משהו רציני. אם אתה רוצה להישאר בקטנות שלך, בנמיכות שלך, אז אתה לא נפגש באמת עם תורה. אתה מוכן למות? כן. אבל אם אתה מוכן למות, אז מתברר שבכלל לא מתת. אלא מה שקרה, שהמתת חלקים חיצוניים באישיות שלך, ונחשפת למקומות הרבה יותר עמוקים, שהם הרבה יותר אתה. והכוונה ככה. אדם שלא מוכן להמית עצמו, הוא חושב שהוא שומר על עצמו, בלי שאלה מחירים, הוא לא יודע שיש לו מקום עמוק 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 באישיות שלו, שמת באותו רגע. כי הוא לא יכל להתגלות, כי הוא לא נתן למקום הזה להתגלות. ודווקא האדם שמוכן להמית את עצמו, אז ההמתה של החלקים החיצוניים יותר באישיות, המוכרים יותר באישיות, דווקא אותה המתה היא חושפת ומחיה ומעוררת מקומות הרבה הרבה יותר עמוקים. כי מה שמת זה לא אני. זה לא אני האמיתי. ומה שחי זה אני האמיתי באמת. זה אני הרבה יותר עמוק. ואם אחרי השלב הזה אני אמית עצמי עוד פעם, אז אני אזכה לחשוף מקום עוד יותר עמוק באישיות שלי. וכך האדם ביחס שלו לתורה, ביחס שלו לרצון השם, ביחס שלו לקדוש ברוך הוא, לקודש, הוא כל הזמן הולך וכביכול ממית. התחושה הראשונית היא מיתה. זה לא בא להמעיט ולהקות את הכאב. כי אני באמת צריך להעמיד חלקים מהאישיות שלי. מקומות שחשבתי שזה אני, ואני רוצה לשמור על זה. אבל דווקא מי שמסוגל להיות אמיץ, ללכת בדרכו של ממרא, להיות מוכן להמית, דווקא אז מתגלה לו שהוא המית חלקים שוליים. ודווקא מתוך המוות הזה צמח לו מפגש הרבה יותר עמוק עם עצמו. הוא עכשיו הרבה יותר חי. ולכן אומר רבי, אין אדם לומד תורה, המקום שלי בו חפץ. אז אולי בהתחלה זה התורת השם חפצו. הכוונה זה לא אני, זה התורה שלו. והוא אלוקים, אז אני מוכן לעשות מה שהוא אומר, כי אני מבין שהקדוש ברוך הוא גדול ממני, חכם ממני, התורה גדולה עליי, מהרבה הרבה, לאין ארוך, פער אינסופי. אז התורת השם, ומה איתי? בסדר, אני מוכן להתבטל, אני מוכן למות, אני מוכן למחוק את עצמי, לדבר גדול, שלב חשוב מאוד. אבל אומר רב, אבל בסוף, זה נהיה תורתו יגמה בלילה. כי בסוף התגלה שאותו דבר שאתה מתת למענו, הוא בעצם אתה. כמו אדם שהוא נותן משהו משמעותי. אז יכול להיות חוויה של אני עכשיו מקריב, כי אני מוותר על הקניינים שלי, כדי לעשות צדקה. הכוונה, אני נותן, אני בעצם מקריב את עצמי, את מה שאני רוצה שיהיה לי, כדי שיהיה לאחר. אבל האדם שהוא בעל חסד, מגלה שבנתינה הוא לא איבד כלום. כי המהות שלו זה להיות נותן. המהות שלו זה לא לקבל. אם המהות שלי לקבל, אז באמת שאני נותן, אני מוחק את האישיות שלי כדי לקיים מצווה. אבל אם אני מתברר לי שהמהות שלי זה לתת, אז כשאני נותן, אני הרווח. אני חי את עצמי בצורה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר מדויקת. בעזרת השם, שנזכה.